שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שלישי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי, יום שלישי, פעמיים כי טוב. לא להחמיץ אף פעם, לא צריך להחמיץ. יש לנו פעמיים כי טוב סיפורים גם.
בהחלט, יש פה אפילו ארבעה סיפורים. אז הראשון שבהם זה חברת הסייבר ההתקפי, NSO, מסרבת לרדת מהכותרות, והיום מתברר שמשטרת ישראל משתמשת בתוכנת פגסוס של החברה כדי להשיג מידע על אזרחים. העיתונאי תומר גנון בכלכליסט חשף הבוקר כי המשטרה עושה שימוש בתוכנה כדי לפרוץ לטלפונים של אזרחים ללא צו חיפוש או האזנה. דוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה מזכירה לנו כלל חשוב. לעולם לא יתרחש מצב בו ישתמשו בטכנולוגיה פוגענית רק בשטחים או במדינות עולם שלישי, במוקדם או במאוחר ישתמשו בה גם כלפינו, אזרחי ישראל. אנחנו נדבר איתה על משמעות האירוע הזה.
מערכת הביטחון עדיין לא התאוששה מפרשת כלי השייט ותיק 3000. ועדת החקירה הממלכתית טרם קמה, אבל רכש הצוללות של ישראל מגרמניה ממשיך לנפק שערוריות, וממשלת ישראל, כך עולה החשש, שוב פועלת להסדיר מחדל. על פי מידע שמביא היום הפרשן אבי בראלי, חברת הצוללות הגרמנית טינסן קרופ יקרה לאחרונה את מחיר הצוללות החדשות שמשרד הביטחון הזמין ממנה בסכום אדיר של 1.2 מיליארד יורו. אבי בראלי יספר איך זה קרה, איך זה אושר בדיון של שעה בודדת בכנסת, ומאיכן יגיע הכסף הזה.
איש העסקים שלמה אליהו החליט למנות את השופט העליון בדימוס, חנן מלצר, ליושב ראש מגדל החזקות ביטוח. כן, זו אותה מגדל שסובלת בשבע השנים האחרונות ממשברים ניהוליים ותחלופת מנהלים תכופה, מעימותים עם המפקח על הביטוח ומחוסר שקט ניהולי. החברה ללא ספק זקוקה לשקט תעשייתי, אך מה יש לשופט מלצר לחפש שם? והאם הדילוג המהיר שלו מכס המשפט לתפקיד עסקי שכזה אינו בעייתי? דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, חושב שיש כאן דילוג מסוכן בין בית משפט העליון לבין מועדון ההון.
הדלת המסתובבת בין שלטון ורגולציה לבין סידור עבודה אצל הטייקונים הגדולים היא לא דבר חדש. אסא ששון סיקר במהלך השנים לא מעט לשעברים שנחתו נחיתה רכה בחברות הביטוח ומגדל בראשן. נדבר איתו על מה שצפוי במגדל בעקבות המינוי, וגם על תעשיית קרנות הגידור הישראלית שהולכת ומתפתחת ומניבה רווחים גדולים למנהלים שלה, אבל לאו דווקא למשקיעים בה. מתברר שמרבית קרנות הגידור המנייתיות לא הצליחו להקות את מדד תל אביב 125. אז בשביל מה צריך אותן? תכף נשאל. יאללה, מתחילים.
שלום לדוקטור תהילה שוורץ אלצ'ולר.
שלום, שלום.
יש את המכון הישראלי לדמוקרטיה, אנחנו רוצים לדבר איתך על חשיפת העיתון כלכליסט הבוקר של העיתונאי תומר גנון. הוא מדבר על חברת NSO שפיתחה הרי את תוכנת הריגול פגסוס, והוא טוען, אומר, שמשטרת ישראל משתמשת בתוכנה הזו ללא צו של בית משפט כדי לפרוץ לטלפונים של אזרחים שהם לא עבריינים, הם לא חשודים בפלילים, בהם למשל ראשי מחאת הדגלים השחורים. ואת כותבת הבוקר, הייתי ציוט שלך בעניין הזה, שאת אומרת, אם יש טכנולוגיה פוגענית שמשתמשים בה או בשטחים או נגד מחבלים או מדינות עולם שלישי, בשלב כזה או אחר, השתמשו בה גם נגדנו, אזרחי ישראל.
במקביל, אני רוצה להגיד שבמסגרת הציוצים יש גם ציוץ של שר התכון הפנים, שר המשטרה למעשה, עומר בר-לב, שהוא טוען, ואני ממש מצטט כאן, מהסלולרי, שלאחר בירור אין פרקטיקה של האזנות סתר או חדירה למכשירים בידי משטרת ישראל ללא אישור שופט. יחד עם זאת, בכוונתי לוודא כי לא מתבצע שום עיגול פינות בנושא NSO, וכל דבר שנבדק מאושר על ידי שופט ברחל ביטחה הקטנה. זאת אומרת שבינתיים יש הכחשה מהמשטרה לגבי הפרקטיקה, אם היא קיימת, של האזנה עם אישור שופט. אבל התמונה הגדולה יותר אפורה.
התמונה הגדולה יותר אפורה ראשית מפני שהמשטרה בעצמה, בתגובה לתחקיר של תומר גנון בכלכליסט, התגובה של המשטרה לא הייתה הכחשה, להפך, המשטרה אמרה, עשינו מה שעשינו באישור היועץ המשפטי לממשלה. השינוי טקטיקה הזה שהתחיל עכשיו שאין פרקטיקה כזאת, בסדר, אנחנו נצטרך להמשיך ולראות מה יכול עיתונאי חוקר להראות לנו ומה, האם הדברים בפועל התקיימו. אבל ההנחה שאולי הדבר הזה באמת מתרחש, דבר ראשון כדאי לזכור שלהיכנס היום באמצעות פגסוס לפגסוס, טלפון סלולרי זה הדבר הכי קרוב לחדירה למוח ולנפש שלנו, כן? זה מאפשר להוציא הכל מתוך הטלפון, מיילים, תכתובות, וואטסאפ, רשתות חברתיות, תמונות, מיקום, מסמכים, פתקים, את הדאטה, כל מה שתרצו. וכשעושים את הדבר הזה באמת למטרות דייג ולא כחלק מחקירה עם צו שופט או מכוח חוק האזנת סתר או מכוח חוק התקשורת, כשעושים את זה, זה הדבר הכי קרוב, בואו נגיד, למשטרים חשאיים של מדינות אפלות. זאת בעיה.
כן, תשמעי, קודם כל זה סיפור שערורייתי בצורה יוצאת דופן, ואם זה נכון, ותגידי לנו מה המצב המשפטי, אבל אם זה נכון שהיה ולו מקרה אחד של שימוש במערכת ללא צו של שופט, אז צריכה פה לטעמי להיפתח ועדת חקירה מאוד רצינית, ומישהו צריך גם לשלם את המחיר, מישהו צריך לעוף על דבר כזה, את לא מסכימה?
אני מסכימה לגמרי, אבל אני רוצה לומר פה שני דברים. ראשית, באמת ברמה המשפטית אין באמת סמכות ואין מסגרת חוקית להפעיל תוכנות ריגול כאלה על ידי משטרת ישראל. זה לא חלק מחוק האזנות סתר, זה לא חלק מחיפוש בחומר מחשב, זה לא צו נתוני תקשורת מכוח חוק התקשורת. אז כל הדברים האלה, ובוודאי ובוודאי שמדובר פה בסתירה חזיתית, גם לזכות לפרטיות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וגם לחוק הגנת הפרטיות, למרות שבאמת מחוק הגנת הפרטיות למשטרה יש איזשהו סוג של פטור.
זאת אומרת, זה, רגע, שנייה, זה לא חוקי, נסה, פשוט לא חוקי.
כן, אני רוצה אבל לנסות להבין רגע תהילה את ההבדל בין אנשים רגילים, בן אדם מן המניין, שאין לו איזה עניין כלשהו ברמה הפלילית, הוא לא מעניין את משטרת ישראל, הוא משעמם, ובין גופים שכן מעניינים את משטרת ישראל, בהיבט שזה יכול להיות עבריינות כזו או אחרת, משהו שמעסיק אותה מאוד. מבחינת החוק, היא לא רשאית להיכנס לטלפונים סלולריים של אנשים שבאמת מעסיקים אותה ללא צו של שופט?
לא רק שאסור לה להיכנס ללא צו של שופט, הצו של השופט צריך להיות בעצם מוגבל אפילו לנושאים שהיא רוצה לחפש. זה חלק ממה שנדון עכשיו במשפטי ראש הממשלה, זה חלק מהדיון הנוסף הפלילי של בית שפורסם ממש לפני שבוע בעניין יונתן אוריך. התשובה היא בפירוש לא, אי אפשר להיכנס לטלפונים סלולריים של אנשים בלי צו בית משפט.
מה כן מותר לעשות? למשל, ללא קשר ל-NSO, כל חברות הסלולר מחזיקות את כל המטה-דאטה של השיחות של כולנו כל הזמן, 100% מהשיחות של כל אזרחי מדינת ישראל מוחזקות אצל החברות הסלולריות, והמשטרה יכולה ללכת, גם אם לא לקבל את השיחה עצמה, היא ודאי יכולה לקבל היסטורית, קונים, איפה הטלפון הזה היה, כל מיני כאלה דברים. זה חוקי ללא צו בית משפט, או גם לזה צריך בית משפט?
אז יש דברי חקיקה פרטניים שמסבירים את הסמכות של המשטרה ושל רשויות אכיפת החוק האחרות לקבל מטה-דאטה כזה, למשל חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה, מה שקוראים לו חוק נתוני תקשורת. וגם שם יש מקרים שבהם צריך צו בית משפט, זו דרך המלך, ויש מקרים של חירום, של איזשהו צורך במהירות, ואז צריך אישור של קצין בכיר במשטרה. כך או כך, אין דבר כזה שמתחילים להשתמש במערכת טכנולוגית כל כך פוגענית, כמו למשל פגסוס, שאוספת גם את הדאטה וגם את המטה-דאטה, בלי מסגרת של הסמכה בחוק.
כן, אגב, לפי הפרסום, המידע שבאמת המשטרה הפיקה כתוצאה מהשימוש בפגסוס, שימש גם גופי חקירה אחרים, שהם לא בהכרח יודעים איך המידע הזה הושג, יכול להיות שהם כן יודעים, אם זה רשות לניירות ערך, רשות תחרות, רשות המיסים, כלומר יש פה הרבה מאוד גופים, אפרופו הפרדת רשויות, אין פה הפרדת רשויות, המידע זורם בין כל הרשויות, מה שבעצם, אתה יודעת, אם אנחנו נכנסים לטלפון של מישהו, ואנחנו מקבלים, אנחנו מחפשים מידע באמת, לא יודע מה, על רצח, ואז מקבלים גם מידע על העלמות מס, או מידע כזה או אחר, בעצם אפשר פה לתת לכל רשויות החקירה בישראל מכרה זהב.
נכון, אבל אין מכרה זהב כמו פגסוס. זה בעצם אולי הדבר שצריך להגיד. אתה נכנס לפעמים לטלפון, יש לך צו שמאפשר לך לחפש דברים מסוימים. אתה לא יכול לחפש את כל הדברים. אתה לא יכול לדעת באמת כאילו מידע שהוא כל כך 360 מעלות על אדם. ופה אולי כדאי להגיד רק עוד דבר. הרבה פעמים בשיח של הפרטיות, אנחנו שומעים אנשים שאומרים, א', אין לנו מה להסתיר, וב', ממילא פייסבוק, גוגל והענקיות האחרות יודעות עלינו המון. אז כדאי לשים לב שכאשר המדינה יודעת עלינו דברים, היא יכולה לנצל את זה באמת לחקירות, למעצרים, לכתבי אישום, להשלכה לכלא. בסוף, הכוח הכופה שיש למדינה הופך את המידע שיש אצלה למידע הכי הכי מסוכן מבחינתנו כאזרחים. הרבה יותר ממה שכל חברת טכנולוגיה גדולה מחזיקה.
כן, אנחנו הרבה פעמים באים בטענות כלפי NSO והפיתוח, אני לא יודע, לעתים זדוני, או לפחות נעשה בו שימוש זדוני, אבל בעצם אנחנו צריכים לבוא בטענות לגופים שמשתמשים בזה. הרי ה-NSO אומרת בתגובה, אולי בהתעממות כמובן, שהחברה לא מפעילה את המערכות, היא לא מעורבת בהפעלתן, עובדי החברה לא חשופים למטרות, לא חשופים לפעילות המבצעית של הלקוחות וכו'. אנחנו לא יודעים, לא שומעים לו כלום, אנחנו רק מוכרים מערכת. אבל בסופו של דבר, מי שעומד מאחורי השימוש הפגום, השימוש לרעה בדבר הזה, זה ממשלות, זה מדינות, זה גופים מדינתיים.
לגמרי, ופה כדאי לומר שני דברים. ראשית, אנחנו רואים לא רק בישראל, אלא בכל המדינות שקיבלו את מערכת פגסוס בשנים האחרונות, שבסוף הם לא מצליחים לעמוד בפיתוי של השימושים הלא נדרשים במערכות האלה. בסוף זה לא משמש רק כדי להילחם בטרור ולאתר פדופילים. זה קורה במדינה אחרי מדינה אחרי מדינה, כולל גם במדינת ישראל. אבל הדבר השני שמתרחש פה, ובעיניי צריך לשים עליו את הדגש, זה לא רק רעידת אדמה בתחום של המשטרה. בעצם מה שהמשטרה אמרה הבוקר, עשינו הכל באישור היועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אצל היועץ המשפטי לממשלה יושבים אנשים טובים, שבשנים האחרונות הפכו להיות בעצם מיני בגץ, הפכו להיות מי שמכשירים שימוש בטכנולוגיות איסוף, ללא שיש להם הסמכה בחוק. זה יכול להיות מצלמות בנתיבי תחבורה ציבוריים, זה יכול להיות מצלמות בערים, בבתי חולים, וזה יכול להיות גם מערכת עין הנט, שבגץ קבע עכשיו שאסור להמשיך להשתמש בה בלי חקיקה. האנשים האלה בעצם אומרים לעצמם, אנחנו נהיה ילד עם האצבע בסכר, אנחנו נשמור. ההנחיות והאישורים שהם נותנים למשטרה ולגופים אחרים להשתמש במערכות כאלה, ההנחיות האלה נעשות מאחורי מסכים של הסתרה.
לי נשמע אגב תהילה שזה רק ילך ויחריף, כי בסך הכל הטכנולוגיה מתפתחת, היא מאפשרת כל שנה עוד ועוד דברים שבעבר רק חלמו עליהם, היא עושה קיצורי דרך, וכמו שאת אומרת, הפיתוי הוא כזה גדול, לקצר דרך בדרכך להשיג את הפושע, שצריך כאילו, לא יודע, נדרשת כאילו אולי ועדה שתבוא ותגיד, מותר ואסור, חקיקה מאוד ברורה, כדי שלא יהיה פה זליגה מעבר לקווים האדומים שנקבעים.
אני מסכימה איתך, אבל אני חושבת שבראש ובראשונה צריך הבנה, שגם אם טכנולוגיה חדשה מאוד מפתה לשימוש, צריך בשבילה הסמכה. זה ממש כאילו היינו לוקחים, אתם יודעים, את המעבר הזה מקשת וחט לאקדח ואומרים שלא צריך כאן שום שינוי בנהלים. זה לא הגיוני הדבר הזה ולכן צריך לטפל בו בצורה של מסגרת חקיקה. בנוסף, אכן, צריך פה התייחסות רוחב או הסתכלות רוחב על כל הנושא של איסוף מידע על אזרחים. זה הפך להיות בונטון, כולם אוספים מידע. המשטרה היא הראשונה כמובן, אבל מדובר על הרבה מאוד רשויות אחרות.
גם הוחרף במהלך משבר הקורונה, צריך להגיד. גם, בשם כן. מטרה טובה לכאורה של עצירת שרשרת ההדבקה, השתמשה בזה המדינה
בעצמה. כן, אבל זה נכון גם זה גם נכון
לסק. אין מי שרואה את זה באופן רוחבי. אין מי שמסתכל על התמונה הגדולה שבסוף יש לרשויות עלינו. מי שבעצם עושה את זה בשנים האחרונות, זה ייעוץ וחקיקה אצל היועץ המשפטי לממשלה. זה נעשה בצורה לא שקופה לציבור. ועוד פעם אני אומרת, זה שילוב מאוד נכון בין איזה רצון להיות טובים לבין איזה היבריד שהם יצליחו להחזיק את כל הדבר הזה על הכתפיים. אבל בראש ובראשונה, כמו בהמון מרחבים אחרים, צריך שקיפות שלטונית, צריך לדעת איזה נהלים היו שם, איזה טכנולוגיות הם אישרו ואיזה הם לא אישרו. את הדברים האלה אנחנו לא יודעים.
כן, אז כמה דברים. ראשית לגבי NSO, אי אפשר לפתור אותם מהאשמה שלהם בעניין, כי אנחנו דיברנו גם עם האנשים של NSO, והם דיברו עם הרבה מאוד התקשורת אחרים, ומסתבר שהם פשוט, אין לי בעיה להשתמש במילה הזאת, משקרים פעם אחר פעם אחר פעם. אמרו לנו ולהרבה מאוד אנשים, נתנו לנו להבין שהמערכות לא יודעות או חוסמות את האפשרות להזין לטלפונים ישראלים, אז מה זה עוזר לנו של, אני לא יודע מה, סעודיה, לא יכולים להיכנס לטלפונים של 972, אבל משטרת ישראל נכנסת למספרים הללו ובצורה רשלנית. זה דבר אחד. דבר שני, יש את כל הפן של החברות העסקיות שאוספות עלינו אינספור מידע ומתגאות בזה שיש להם מידע שאותו הם יוכלו לאבד ואותו הם יוכלו אחרי זה למכור הלאה. השווי של חברות היום נקבע על פי כמות המידע שהן אוספות על הציבור ומה הם ידעו לעשות איתו. ושאלה לסיום, באמת,
ועדיין אי אפשר להכניס אותנו לכלא על סמך המידע שיש לחברות מסחריות.
אוקיי, לא, אני מסכים שיש פה שתי דרגות חומרה, אבל צריך גם להזכיר אותם. ולסיום, והיה ומסתבר שאומר בר לב, עיגלו פינות, ועשו דברים ללא צו של שופט, או אפילו ללא צו של, או הנחיה מפורשת של הצוות ביועמ"ש. מה צריך לקרות עכשיו? זאת אומרת, איזה סוג של תהליך לדעתך צריך להתרחש כדי לנקות את החשש שהמשטרה וגופי חקירה בישראל עושים שימוש לא חוקי במערכת שיש להם שם במרתף?
אז הדבר הראשון שצריך לעשות הוא באמת לחשוף לציבור את השאלה האם נעשה שימוש ואיזה שימוש נעשה. הדבר השני הוא שצריך שבתי המשפט יהיו הרבה יותר תקיפים לגבי פסילה של מידע כזה שהושג, בטח לא כמו שנפסק בעניין אוריך רק לפני שבוע, כי ככל שבתי המשפט מוכנים לקבל את הראיות האלה, התמריץ למשטרה להמשיך להשתמש בהם הוא יותר ויותר גדול. צריך לייצר גוף שיודע להסתכל באופן רוחבי על כל משרדי הממשלה, בשאלה באמת איזה מידע הם עושים ואיזה שימושים עושים במידע הזה. ואני רוצה להגיד עוד משהו, הבורות הדיגיטלית שיש במשטרה, בכל הנוגע לטכנולוגיות היא מאוד מאוד מטרידה, ורואים את זה גם באמת באימוץ חסר מחשבה של טכנולוגיות שיש להם מעגלי פגיעה מאוד רחבים, כמו חיזוי פשיעה ואין הנט.
זה נשמע יותר כמו בורות דמוקרטית, לא בורות דיגיטלית.
כן, לא, אבל אני אומר, זה דבר אחד, אבל מצד אחר, אני מזכירה לכם, אין רבעון שאין בו סיפור של איזשהו קצין משטרה או איש משטרה שעושה גישה או שימוש לא מורשה וגישה לא מורשית למאגרים האלה. שזה הצד השני של הבורות הדיגיטלית. אתם מבינים, המערכות האלה, לא רק שהן מוצפות מידע, אחר כך הן לא מספיק מאובטחות ואין הרשאות טובות באלף, כן, של גישה אליהן. אז כל הדבר הזה, כל הטיפול של המשטרה במידע, צריך לעבור פה איזה באמת בדיקת שורש.
כן, אז אנחנו מצטרפים לקריאה הזו שלך ומקווים שמשהו יופק מכל האירוע הזה. תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה.
חן חן.
להתראות, ביי.
תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו דוקומנטרית, כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנינים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי, familysounds.co.il. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
שלום לאבי ברלי.
שלום נייטן, שלום סמי.
אנחנו יודעים שהצוללות הם סיפור שמתגלגל כבר הרבה מאוד זמן, חקירת תיק 3000, כן תיפתח, לא תיפתח, הצוללת השישית, הצוללת השביעית, כל זה יפה מאוד, אבל עכשיו אנחנו מגלים שהצוללת השביעית, שמינית, תשיעית הזו, מעבר להכל, המחיר שהוסכם עליה פתאום קפץ, ולא סתם קפץ, במאות אחוזים, ולא סתם קפץ במאות אחוזים, אנחנו נשלם את זה, וזה כבר אושר בדיון של שעה בלבד, בכנסת. אז איך זה יכול להיות כל הסיפור הזה? תעשה לנו סדר, איך זה בכלל קרה?
קודם כל יש לנו שלוש צוללות, צוללות 7, 8 ו-9 נקראות, שאמורות להחליף שלוש צוללות ותיקות, ואנחנו נקבל אותן לקראת סוף העשור הזה. ה-MOU, מזכר ההבנות על הרכישה של אותן שלוש צוללות, נחתם ב-2016, 17 בין ישראל לבין גרמניה, בלחץ של, אנחנו יודעים, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, שטען אז בדיונים שחברים אנחנו חייבים לחתום מהר מול טיסנקרופ על מול גרמניה ומול טיסנקרופ על רכש הצוללות האלה, מחיר כזה לא יהיה לנו, מחיר של 600 מיליון יורו לצוללת, מחיר מציאה, מהר מהר לפני שהקנצלרית אנגלה מרקל נעלמת מחיינו, בואו ננצל את ההזדמנות, נקה בברזל ונחתום על רכש שלוש הצוללות האלה, וכך באמת נעשה. ה-MOU נחתם, במשך שנים האחרונות נקודים העסק תוקפה בגלל החקירות הפליליות בישראל, ולפני כמה חודשים התכנסו הצדדים לדיון לחתימה על הסכם מפורט, אני מכוון על משרד הביטחון מול המספנות הגרמניות של חברת טיסנקרופ, ואז נכונה לכולם הפתעה, הגרמנים שהתיישבו סביב שולחן המסע ומתן, אמרו חבר'ה, המחיר שסגרנו אתכם אז, 600 מיליון יורו, הוא כבר לא אקטואלי, אנחנו רוצים מיליון יורו לכל, מיליארד יורו לכל צוללת, כלומר אנחנו רוצים להמיר את העסקה הזאת מ-1.8 מיליארד יורו ל-3 מיליארד יורו, כאשר הסיוע של ממשלת גרמניה, שנקבע על 600 מיליון דולר בשעתו, נותר בעינו, כלומר החלק של גרמניה בעסקה פוחת מבערך 30% ל-20%, 20% בלבד, והנטל על הכיס הציבורי, אנחנו צריכים להזכיר, מדובר בתקציב שקלי, לא בכספי סיוע, הנטל על הכיס הציבורי קופץ באחת מ-1.2 מיליארד יורו ל-2.4 מיליארד
איך
יורו.
איך הם מנמקים את זה? כן, גרמנים מה, את הכפלת המחיר? בסדר, המחירים יש, עולים מדי פעם.
לא, יש MOU, לא, זה לא נכתב ב-MOU הדברים האלה, איך, מה, כל אחד מעלה מחיר כמה שהוא רוצה.
קודם כל אנחנו צריכים להזכיר שכל מה שאנחנו מדברים עליו כרגע נמסר ברמון מוגבל. למה ברמון מוגבל? כי מדובר בהדלפה. מדובר בהדלפה, אנחנו לא קיבלנו עד לרגע זה. התברר שהדיונים האלה מתנהלים במשך חודשים. שום דיווח, לא אנחנו, לא בכנסת, לא התקבל שום דיווח לגבי עדכון המחיר הזה, אנחנו לא יודעים מה היו הסיבות, מה הנסיבות, מה הנימוקים, אין לנו מושג. כל מה שאנחנו יודעים, וככה זה הגיע לאוזנינו, הוא ששלשום, סליחה, ביום ראשון, בערב התכנסה ועדת השרים לענייני הצטיידות, שמדובר בראש הממשלה בנט, שר האוצר, ליברמן, שר החוץ, לפיד, שרת הפנים האלה שקד וכמובן שר הביטחון בני גנץ, התכנסו אותה חבורה והחליטה בתום דיון של שעה לקבל את תנאי העסקה החדשים ולאשר את העסקה. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שפחות או יותר תג המחיר הוא כמו שהגרמנים רצו סביב 3 מיליארד יורו. אין לנו שום מושג עכשיו, אנחנו יכולים להעריך. ומה הערכות שלנו? הערכה שלנו היא א', שיכול להיות שמשנת 2016, שנחתם ה-MOU, אז על בסיס עומדן מחירים של 2016, השתנו המחירים בעולם, מחירי הפלדה אנחנו יודעים זינקו, המחירים בכל העולם התעדכנו, וזה באמת אחת הסיבות העיקריות להקפצת המחיר. אנחנו יכולים לשער שאולי היו דרישות אבזור נוספות כתוצאה משכלולים, התקדמות או התפתחות טכנולוגית במהלך אותן שנים. אנחנו יכולים גם להעריך, אתם יודעים איך צה"ל מתנהג, איך מערכת הביטחון מתנהגת, שבדרך כלל כשבאים לחתום על עסקה זורקים עומדני חסר, עומדנים נמוכים, ואחר כך מה שנקרא מכניסים את האלמנט במרכאות.
מכניסים את המערכת להיריון מה שנקרא.
מכניסים את המערכת להיריון ולאט לאט מעלים את המחיר. מה שאנחנו כן יכולים להגיד, הוא שככל הנראה המחיר הוא לא תחרותי. כלומר זה לא מחיר שהיית מקבל אם היית יוצא היום למכרז בינלאומי. ויכול להיות מאוד שלא יצאת למכרז בינלאומי, מכיוון שפחות או יותר נכבלת מול טיסנקרופ. באותו חוזה מוקדם יותר לרכש 3 צוללות, נכבלת כבר בהתקמים בילטרליים עם ממשלת גרמניה, אתה כבר לא ממש חופשי היום להזמין ולתכנן מפרט מול מספנה חדשה עם כל הדרישות שאתה צריך.
יכול להיות שגם ברגע שקנית מספק אחד, אתה כן, אתה לקוח שבוי, אבל בזמנו, אם אני זוכר טוב, עלתה אפשרות גם לרכוש מדרום קוריאה ובמחיר יותר זול, ונתניהו בחר לקנות דווקא מגרמניה. העניין הוא שגרמניה גם מסבסדת את זה, ממשלת גרמניה. השאלה אם במקומות אחרים אתה גם מקפל סבסוד כזה, או שזה מה שמושך אותנו לשם פשוט?
זה המקרה כלי השייט, אבל תראו, כל עסקה לגופה, ובאמת לנהל פה עכשיו הליך מחודש מול מדינה נוספת, ולהיכנס להסכמי ביטחון והסכמי חשאיות שהם מאוד מאוד כבדים, זה הליך מורכב. בדרך כלל שאתה סוגר עם ספקית אחת, אתה כבר זורם איתה. עולה השאלה כמובן, למה סגרת ל-MOU 14 שנה קדימה? זו שאלה אחרת.
לא, אבל אני עדיין לא הבנתי פה, יכול להיות שפספסתי. זה יוצא מיליארד דולר לצוללת, תכלס. מיליארד יורו. זה מחיר לא תחרותי, זאת אומרת, היינו יכולים לקנות את זה יותר זול אצל הקוריאנים או אצל האמריקאים או אצל מישהו אחר?
עד כמה שאני מבין, כמובן משיחות שאפשר כן. לעשות בתחום שהוא לא מאוד פופולרי פה. בישראל זה לא מחיר תחרותי, כלומר כן, אפשר היה להשיג היום בתנאים מכרזיים, אפשר היה להשיג מחיר הרבה יותר נמוך. כן, עשו עלינו סיבוב, פחות או יותר הגרמנים, וכמובן ש... תראו, אני לא חשוף לכל מה שקרה, כמובן שאין שום שיתוף פעולה מצד אף רשות, משרד הביטחון, טיסנקרופ, כולם מסרבים להתייחס לדברים. אנחנו יודעים שהעסקה עומדת להיחתם אוטוטו, ממש בימים הקרובים. אני פה אומר את כל הדברים האלה בערבון מוגבל, אבל עד כמה שאני מבין, יש פה בצורה די משמעותית ניצול הזדמנות עסקית מצד טיסנקרופ הגרמנית, ללחוץ את ישראל, לנצל את מעמדה הדומיננטי במסע ומתן הזה ולגרד עוד. ואנחנו לצערי נאלצים לשלם אותו. גם ההתנהלות לדעתי קצת מוזרה.
גם פה זה נראה כאילו שמישהו נכשל בתפקיד שלו, לא מדובר על כסף קטן, אבל באמת שאלה לסיום, אבי, יותר ממיליארד יורו נוספים, איפה יבוא הכסף?
אז אנחנו מדברים על באמת התוספת של 1.2 מיליארד יורו, התשלום לטיסנקרופ ייפרס על פני 10 עד 15 שנים, ככה שאנחנו מדברים למעשה על גריעה מתקציב הביטחון הרב שנתי, שבערך כמה מאות מיליוני שקלים מדי שנה, סכומים, זאת אומרת לוח הסילוקים למחרות הוא משתנה לאורך השנים, אבל הכסף יבוא מתקציב הביטחון של השנים הבאות. כרגע מגולם כבר בתקציב הביטחון ה-1.2, זאת אומרת התשלום המקורי כבר מגולם, התוספת תצטרך לבוא מתקציב הביטחון, זה כמה שנים מבין, זה מה שנסגר כרגע, כלומר גריעה של מאות מיליוני שקלים מדי שנה.
בקיצור, תשלומים, עשו לנו את זה בקרדיט.
בתשלומים, ואם אנחנו מחפשים איזשהו מסר שמעבר, אז בואו, אנחנו יודעים מה קורה בימים אלה בדיוק במשרדי הקואליציה. הוויכוח על כן לא ועדת חקירה ממלכתית.
כן, אבל זה פוליטי 100%, זה קשור לנתניהו ועל ההחלטה שלו.
אבל אם מישהו חיפש עוד הצדקה עניינית ומקצועית לצורך באותה ועדת חקירה, אני חושב שהוא קיבל אותה היום.
כן, וכל מה שנשארנו זה לקוות שזה לא ייגמר בזה שאת כמה מאות מיליוני שקלים החסרים, זה לא יצא ב... אני יודע, החליטו שלא לקנות חגורות הצלה למלאכים של הצוללות, כי אין כסף, אז...
או מסוקים משובחים יותר, טובים יותר.
נצא לדרך ונשים, אני לא יודע מה, פרופלור משומש, או איזו שטות אחרת שקורית בסיטואציות הללו. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה.
תודה לכם.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אנחנו רוצים לדבר איתך היום על שני נושאים. אנחנו מדברים על שופט העליון הפורש חנן מלצר, שעומד בקרוב להתמנות לתפקיד של יושב ראש מגדל. מדברים על הנושא הזה גם עם עידו באום, הפרשן המשפטי, ואיתך אנחנו נדבר גם על זה וגם על הנושא של קרנות הגידור בישראל, תחום שצומח במהירות, ונסכם ונראה מה הם ביצעו, מה הם הביאו ללקוחות שלהם בשנת 2021, והאם באמת היה צריך לשלם להם 2% מהכסף פלוס 20% מהרווחים כדי לקבל את התוצאה. אבל בוא נתחיל עם חנן מלצר, שופט עליון מכובד, בעל מוניטין, שלאחר 6 מנכלים ו6 יושבי ראש, צפוי להתמנות ליושב ראש של החברה, של חברת מגדל, החברה הבעייתית הזו, על חשבונו של בעל השליטה שלמה אליהו. מה התפקידים שאמורים להיות לו, ולמה דווקא שופט עליון מתאים לתפקיד הזה בעת הזו?
קודם כל צריך לזכור, מלצר נכנס לתפקיד של יו"ר החברה, הוא מכיר את עולם הביטוח, היו לו כמה פסיקות מאוד חשובות בתחום, אבל בתחום העסקי הוא קצת פחות מכיר, הוא צריך להוביל את החברה בראש ובראשונה לייצר איזשהו שקט תעשייתי בכל הרמה הניהולית. אנחנו יודעים ששלום אליהו היה מאוד מאוד דומיננטי, החליף המון יורים, המון מנכלים, ציינת, אז באמת צריך להבין זה שבחברות ביטוח מנכלים יושבים 10 שנים לפני שמישהו מזיז אותם בכלל, ופה התחלפו בשבע שנים 7 מנכלים כמעט בקצב של, כשאחד מהם כמובן גם היה הבן שלו, בקצב של מנכ״ל לשנה בערך.
שאנחנו יודעים שגם כל החוסר יציבות הזה הביא להרבה מאוד חיכוכים בין שלמה אליהו ובין הממונה על שוק ההון, דוקטור משה ברקת, ויכול להיות שהוא אומר לעצמו, אם אני אשים פה שופט, זה ייתן לי קצת שקט, מישהו שיחצוץ ביני ובינו, שישב איתו הוא, למה אני צריך להשחית זמן?
הוא למעשה בא ואומר, אני זז טיפה הצידה, הוא נשאר כדירקטור, והנה יש פה שופט עליון, לא פרייר, בן אדם רציני, לא מישהו שאפשר להגיד שכופפו אותו אי פעם בימי חייו כשופט, נהפוך הוא, וזה באמת נותן לו סוג של מעטה הגנתי, וזה גם דבר טוב מאוד לחברה. צריך לזכור בסופו של דבר, יש פה חברה עסקית, 2 מיליון מבוטחים, למעלה מ-340 מיליארד שקל נכסים פנסיונים. זאת חברה שצריכה להיות מנוהלת לילה ולילה.
למה אנחנו מניחים אפריורי ששופט עליון יצליח לבודד בין החברה לבין שלמה אליהו, שבחש בה בכל השנים האלה והקשה על הניהול שלה? הרי הדעת נותנת שאומנם יש לו מעמד ציבורי מצד אחד, ואולי הוא מבין בכמה פסיקות ובכמה חוקים, אבל לנהל חברת ביטוח הוא לא יודע, הוא לא עשה את זה קודם. הוא יצטרך, אם הוא ירצה להתייעץ עם מישהו, אז הוא יתייעץ עם שלמה אליהו. זאת אומרת, אני יכול לדמיין איזה מצב כזה ששלמה אליהו מרים לו טלפון ואומר לו, תשמע, מה אתה מבין בהשקעות? אני חושב שאתה צריך לבחור את, או למעשה זה החלטה של המנכ״ל, אבל אתה צריך לעזור למנכ״ל לבחור את פלוני למנהל תחום ההשקעות בחברה, הדמות שכרגע לא מוישת.
זה בדיוק הנקודה. התפקיד של יור הוא לא לנהל את החברה. זה בשביל זה יש מנכ״ל. זה לא התפקיד שלו. התפקיד שלו זה להתוות את האסטרטגיה, לראות את העתיד, לסמן את הכיוונים, וכמובן גם לעבוד מול הרגולטור, שזה התפקיד הכי חשוב אולי שיש ליורים של חברות ביטוח, כי הרגולציה בתחום הביטוח היא חלק בלתי נפרד מכל התחום הזה. והרגולציה פירושה חוקים. כלומר, אתה כן צריך פה מישהו שהוא סוג של דמות עם יכולות אסטרטגיות, ופה באמת צריך לראות אם יש לו את היכולות האסטרטגיות העסקיות האלה. מבחינת הנקודה היא על יכולת התמודדות עם שלמה אליהו, שזה היה אבן נגף כמעט של כל מי שהתמנה, פשוט מצאו את עצמם מתמודדים מול שלמה אליהו נונסטופ, כן. כל הזמן. וברגע שאתה מביא דמות, ושלמה אליהו איש של כבוד, שמאוד מעריך אנשים במעמד רם.
אגב, חלק מהמנהלים שהובים גם כן היו לא בדיוק שופטי עליון, אבל אנשים, רגולטורים, אנשי ממשל לשעבר, וזה לא בדיוק עזר, כן.
אני חושב שבמקרה של שופט עליון אולי יש פה עוד סוג של אליהם, כן, כמובן נתבדה בעוד ריבון או שניים, ויהיה לנו עוד פרק בסגת...
אחרי שישה ניסיונות לא מוצלחים, וזה מותר לנו גם לעשות ניסיון שביעי ולקוות לטוב בשלב הזה.
לגמרי. אני מדבר רגע על תעשיית קרנות הגידור, תעשייה באמת מאוד צומחת, אתה קצת מסקר את הביצועים שלהם, ואתה מגלה לנו שהביצועים שלהם לא איי-איי-איי.
אז זהו, חשוב להבדיל. קודם כל אנחנו מדברים על השנה הזאת, על 2021. קרנות הגידור מטבען רוכשות ביטוחים, וכשהשווקים עצים רצים קדימה, כשאתה משלם ביטוח זה גובל לך מהצועה. למרות זאת יש שש קרנות, אנחנו יכולים לספר שיש שש קרנות שהצליחו להקות את מדד תל אביב 125, שהוא המדד יחס ש... כל קרנות הגידור המנייתיות מסתכלות עליו, אני מדבר על הישראליות, לא על החוליות, ושש קרנות זה מספר דווקא לא רע, וקרנות, שתיים מתוכם הם קרנות קטנות, וארבע הם קרנות כבר יותר גדולות, זה בהחלט לא רע. כשאנחנו מסתכלים על הממוצעים היותר ארוכים שלהם, כלומר, מצועה שנתית ממוצעת מהקמה, חמש שנים, שש שנים, שבע שנים, אנחנו רואים כבר מספרים של סדר גודל של 15-17%, שזה מספרים לא רואים בכלל לעומת ממוצעים של בערך 10-11% של מדד תל אביב 125.
אחד הדברים שקרנות הגידור בישראל, באופן ספציפי בישראל, תמיד טוענות, זה שאחד, השוק פה פחות משוכלל, אז הן מצליחות להקות את המדדים לאורך זמן, מה שלא קורה, למשל, בשווקים משוכללים כמו ארצות הברית. שם כבר הוכח שגם הקרנות הגידור, ואפילו הטובות ביותר שיש, לא מכות את המדדים של המניות. ודבר שני שהן אומרות בתקופות כאלה, זה שבשנים שהבורס בעצמה עולה בצורה חדה, הרבה פעמים לאחר משבר, וזה דוגמה לשנה כזו, אז הם מאופיין לא מצליחות להקות את המדדים, אלא שיבואו הירידות בהמשך, אז הם תרדנה פחות, וכשנסתכל לתמונה אחרי כמה שנים, אז הביצועים שלהם באמת יהיו טובים. האם הנתונים מאמתים או תומכים בטענה הזו?
אז זהו, זה בדיוק מה שאמרתי. בשביל זה אתה מסתכל על הצורה השנתית הממוצעת מהקמה. עכשיו, גם פה צריך להבין, יש... אתה יודע, לא כולם נוצרו באותה שנה, ולא כולם נוצרו באותו תאריך, ואם אתה לוקח מישהו, נגיד, שהתחיל לעבוד משנת 2009, אתה תראה תוצאות פנומנליות, באמת השווקים היו בדאון, ומישהו שנתקח מ-2007, תראה מספרים קצת פחות טובים, ולמרות אותם, התשואות השנתיות הממוצעות שלהם טובות יותר, מהתשואה השנתית הממוצעת של תל אביב 125, שהוא מדד היחס, אבל, ופה בא אבל מאוד מאוד גדול, וזה יותר נכון לקרנות גידור בעולם, פחות נכון לקרנות הישראליות, כי סך הכל זו תעשייה די צומחת. וזה העלמותן של קרנות הגידור. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. דמי הניהול של קרנות הגידור זה סדר גודל של 1-2%, התוצאות שאנחנו מדברים עליהן הן אחרי דמי ניהול, ככה שאחרי העלויות, בלי מס אחרי העלויות. התוצאות של קרנות הגידור, דמי הניהול של קרנות הגידור גובות, הן בערך 1-2% לשנה, ועוד 20% מעל מדד היחס, כלומר, הם מקים את המדד ולוקחים את ה-20% על הפער, וזה הכסף הגדול, וכולם מחפשים את הכסף הגדול הזה. עכשיו, אם הם לא מקים את המדד שנה, שנתיים, באופן עקבי, הם למעשה לא הצליחו להגיע ל-20% הזה. ואז למעשה מה שהם עושים, הם סוגרים את הקרנות, וקיימים קרן חדשה, כדי לאפס את ה... כן. לשום הפעם שאין את היכולת לגבות את, את דמי ההצלחה.
אסה, לסיום בעניין הזה, רק כדי שנסגור את הפינה, קרנות קטנות מביאות באופן כללי ביצועים טובים יותר מקרנות גדולות?
לא בכך, לא בכך. יש פה קרנות גדולות שעובדות באופן קונסיסטנטי לאורך זמן. אנחנו בקרוב נראה את הצעות של הקרנות אגח, ושם יש מספרים מאוד מאוד מרשימים.
אז אנחנו נדבר על זה כשנציג את קרנות האגח. אסה ססון, תודה.
בבקשה.
תודה, תודה.
שלום לדוקטור עידו באו.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
פרשן המשפטי שלנו, שוחחנו קודם עם אסה ססון בעניין המינוי של השופט העליון לשעבר חנן מלצר ליושב ראש חברת הביטוח מגדל, ואתה כותב על העניין הזה היום, זו תקלה ציבורית איומה. נמק והסבר.
אני חושב שאפילו מלצר עצמו נימק את זה. מלצר קודם כל פרש מבית המשפט העליון לפני בערך 8 חודשים באפריל, עד יולי עוד כתב פסקי דין, אפילו במונחים של זמני צינון מקובלים בשירות הציבורי, הוא קפץ מהשירות הציבורי למגזר הפרטי מאוד מהר.
אין להם צינון רשמי לשופטים? להבדיל מכל רגולטור?
אז מסתבר שלא.
אוקיי, למדנו משהו.
לא, אני מניח שאם הוא היה עוסק בענייני מגדל בשלוש שנים האחרונות, אז הוא לא היה יכול להיות.
לא יודע, אבל החוק לא מגביל.
ספר.
אז הנה עסק, ולכן אני אומר, אפילו מלצר עצמו, אני חושב שאם היה מסתכל על מה שהיה כתב, היה חושב פעמיים על ההחלטה שלו. ביולי האחרון, הוא כתב פסק דין ברכב מורחב, הוא כתב את פסק הדין המוביל, שעסק בתביעה ייצוגית, שהוגשה נגד חברות ביטוח, ועלתה בתביעה הזו השאלה, איך מתייחסים לעמדה של הממונה על הביטוח, לעמדה שהוציא הרגולטור. והמחלוקת, האם בית משפט יכבד את עמדת הרגולטור, או שמי שאומר את הפרשנות האחרונה, זה בית המשפט. ומלצר כתב פסק דין, בעיניי יוצא דופן וחדשני לטובת הציבור, ובואו אומר ככה, תראו, שוק הביטוח הוא שוק ריכוזי, יש בו חברות מאוד מאוד גדולות, מאוד חזקות, ומתרחש בו, או יש סיכוי טוב שמתרחש בו, מה שנקרא תופעת השבי הרגולטורי. כלומר, יש חשש שהרגולטור שבוי בידיים של חברות הביטוח, ולכן כשהוא מפרש את ההוראות, את הוראות הדין ואת ההוראות של עצמו, הוא מפרש אותם לטובת חברות הביטוח ולרעת הצרכן. ומלצר עצמו אומר, איך נוצר שזה רגולטורי? בין היתר על ידי תופעה שנקראת הדלת המסתובבת, כאשר אדם הוא יוצא מתפקדי קבלת החלטות בשירות הציבורי, ויודע שאחר כך הוא עובר במגזר הפרטי, ויכול להיות שהוא יצטרך לעבוד או יחפש עבודה אצל מישהו מפקח אצלו, זה משפיע על קבלת ההחלטות שלו, אפילו אומר מלצר באופן לא מודע. עכשיו, הוא מדבר על רגולטורים ועל מקבלי החלטות בתחומים מסוימים, אבל שופט של בית משפט עליון הוא אדם שדן בנורמות כלל משקיעות, ההחלטות שלו משפיעות על כולם, כשמלצר מקבל החלטות על שוק הביטוח, הוא משפיע על כל שוק הביטוח, לטוב ולרע, למען הציבור ולפעמים למען החברות, וזה בסדר. המצב שבו אדם יושב בבית המשפט העליון, לא מלצר, אלה שעכשיו יושבים בבית המשפט העליון, ויודע שיכול להיות שבהגיעו לגיל פרישה, גיל 70, אצל שופטים, הוא יעבור לשוק הפרטי, וירצה, הוא יראה לנגד עיניו את האפשרות שהוא יקבל תפקיד, כמו יושב ראש דירקטוריון, תפקיד שהשכר שלו זה מה?
אבל הם עושים את זה, עידו, זה לא הפעם ראשונה שזה קורה, אז גם אם הוא לא מקבל תפקיד של יושב ראש, אנחנו יודעים על הרבה מאוד שופטים שפרשו וקיבלו כל מיני תפקידי בורר, ותפקידי יועץ, ודירקטור, וורדה אלשיך אנחנו זוכרים.
בכלל ביטוח היום.
זה לא הפעם הראשונה ששופט נוחת על איזה קרקע מרופדת במגזר העסקי.
יש את בין המקרה של וורדה אלשיך, שאגב אני לא בטוח שכמור ראוי לביקורת, אבל וורדה אלשיך המציאה 3.5 שנים לפני שהיא עברה לדירקטוריון. היא הייתה שופטת מחוזית ולא שופטת בבית משפט עליון. יש הבדל, כי שופט של בית משפט עליון, ההחלטות שלו הן שקולות לחקיקה. ההשפעות שלהם הן מרוחביות על כלל המשק ולא על החברות הספציפיות שהוא דן בהן. אני אגב חושב שיש בעיה, גם עם זה ששופטים של בית משפט עליון עוברים לשוק הפרטי ומתחילים לעבוד כבוררים, ואז הם תלויים בחברות הפרטיות האלה בהבאת הסכסוכים, אבל שם זה נקודתי. פה מדובר במעבר לגוף פרטי גדול, משמעותי במשק, במונחי הגדרות של, של חוק הריכוזיות, אני חושב שבשום מקום בעולם המערבי לא ראו לנגד עיניהם את הרעיון הזה ששופט מסיים את תפקידו, שופט בבית משפט עליון מסיים את תפקידו, ועובר לעבוד בגוף ניהולי פרטי כזה.
אגב, אתה קורא לו שופט, אבל תכלס...
לא בגלל המינוי, בגלל ההשפעה על תהליכי העבודה של השופט.
זהו, אבל העניין הוא שמלצר לא הגיע לכס השיפוט רק במערכת המשפט. הוא היה בעלים של משרד עורכי דין, התעסק עם דיני בנקאות, עם הגבלים... הוא היה אפילו פעם, נדמה לי, הוא היה חבר כנסת במפלגת דש, או שהוא היה חלק מהמפלגה. כלומר, יש לו איזה קילומטראז'. כן, אז היה לו איזה קילומטראז' בעולם שהוא, אתה יודע, של בני אדם רגילים, לא שופטים.
אז מה, זה לא משנה בשום דבר.
לא, אולי אנחנו מצפים ליותר מדי משופטים, לא?
לא, לא, לא. אם תצא מגישה שלא לצפות בשום דבר בשופטים, אז אתה יודע, לא יישאר הרבה מה... כבוד הציבורי ומהמעמד הנדרש.
אבל הם כנראה בשר אדם, החבר'ה.
של המערכת המשפטית. עובדה שזה לא היה עד עכשיו, ותשמע, אם מלצר עצמו כותב על רגולטורים שעושים דברים שלא במודע, אז מאותו רגע אתה כבר מניח שכל שופט שמתקרב לגיל פרישה, הוא כבר בשנים הבאות יקבל תפקיד בכיר בסקטור העסקי בהרבה מאוד אלפי שקלים לחודש, אז אתה כבר לא מאמין לפסיקות שלו, אתה כבר לא מאמין לשיקול הדעת שלו, זה במודע לחלוטין, שלא לדבר על אופציה שלו במודע. זו תופעה איומה ונוראה לטעמי.
יש כאן בעיה של נראות ואמון הציבור בתואר שיקול הדעת של מערכת המשפט, ותחשוב על זה, כל שופט של בית משפט עליון שמסיים את תפקידו, מקבל לשכה, או לפחות מקום, בבית המשפט העליון, הוא ממשיך לפגוש את שופטי בית המשפט העליון המכהנים.
פנסיה מאוד מאוד יפה.
פנסיה, בוודאי, שאמורה בדיוק למנוע את
הדבר
הזה. אבל איך זה יראה שיושב ראש דירקטוריון מגדל מגיע ללשכתו בבית המשפט העליון, הסמוכה ללשכות של השופטים המכהנים?
בו בעת שאולי בחדר אחר מתקיים איזשהו דיון שנוגע לחברה עצמה.
בדיוק כך.
כן. לא, זה נשמע היום ונורא, אני ממש חושב שזה דבר ש... אני לא חושב שאפשר לעשות את זה מבחינה חוקית, אבל נורמטיבית לא מתאים לשופטי עליון להיות מעורבים בסקטור העסקי ובמערכות שיביאו אותם שוב לבית משפט, ובכלל, לצורך אמון במערכת המשפט כולה.
אבל מלצר לא רואה אם זה בעיה לגבי עצמו, יצא לך לשמוע משהו מסביבתו?
לדעתי המינוי עדיין לא אושר סופית, ולכן הוא לא מדבר, לא מתייחס, ולכן גם לא שמענו ממנו דבר. אני רוצה גם להזכיר...
לא, הוא אושר סופית. יצא הודעה על ממש לא מזמן שהוא התמנה ליושב ראש חברת...
אז יכול להיות שעכשיו נשמע, אז יכול להיות שעכשיו נשמע את הדברים. אני גם רוצה, עכשיו שהמינוי אושר סופית, אז צריך גם לומר, האיש הוא גם נשיא מועצת העיתונות. אני חושב שהוא, כמו בכירים אחרים שנבחרו לתפקיד נשיאים העיתונות, נבחרו לתפקיד הזה כי הם היו אנשים שיתגו אינטרסים ציבוריים, נקיים, טהורים, מהסוג שאנחנו רוצים לראות בראש המוסד הזה שהוא מייצג את הממלכה הרביעית. וגם כאן יש בעיניי בעיה.
כן, אתה רוצה לשמוע אגב מה הוא אומר, חנן מלצר? אז הוא פה מפרסם איזושהי הודעה והוא אומר כך: אני שמח שהתבקשתי להצטרף לשורותיה של קבוצת מגדל ועל האמון שמר שלמה אליהו והדירקטוריון היו נכונים לתת בי. עבורי זו זכות ובמידה מסוימת אף שליחות ציבורית לכהן כיושב ראש הדירקטוריון של מגדל החזקות, שהיא מספינות הדגל של עולם הביטוח והפיננסים, ולסייע לה להגשים את כל האתגרים שבפניה ולהמשיך להוביל את תחום הביטוח וההשקעות. ובמילים אחרות, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו לא מזיז לו.
כמו שאומרים, שיהיה לנו בהצלחה.
לא, אבל רואים שהוא עבר, הוא עבר צד לצד אתה יודע, העסקי והיחצני מלא מלא. עוד משפט אחת ונסיים. הוא גם קיין, אני לא יודע בדיוק, תגיד לי אתה אם זה היה ועדה, אבל הוא קיבל הרבה החלטות במהלכי הבחירות בסבבים האחרונים. וסביב העניין הזה, יש הרבה אנשים שמרגישים שהוא קיבל החלטות שלא התאימו לתפיסות הפוליטיות שלהם. ושוב פעם, אדם כזה צריך להיות נקי לחלוטין מאינטרסים. הרי איך זה ייראה אם פתאום הוא תמך יותר באיזה מישהו או איזשהו תפיסת עולם, ואחר כך פתאום הוא מצטרף אל אנשים שהם בתפיסת העולם הזה, הזו. אז כלומר, גם בנושא של בחירות, אתה צריך לראות באופן קיצוני כחסר פניות.
אני שוב מסכים איתך, אני חושב שהמקפים המחברים האלה, הון ושלטון הם מקפים מחברים מאוד בעייתיים, שאנחנו כל הזמן מוטרדים מהם, כשהם לא שקופים זה עוד יותר מטריד, ויש מקומות שבהם לא היינו רוצים לראות את החיבורים האלה בשום מקרה, ופה נוצר חיבור, ראשון מסוגו, לא היה ברמה הזו ובצורה כל כך דוקרת את העין של הון עליון, וזה בעיניי תקדים.
הון עליון שלטון עיתון.
ציר חדש נפתח.
כן.
דוקטור עידו באום, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נעמת לי.
ותודה רבה גם לשני אבירם ולמאיה בן ניסן שעורכות אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.